תחזית מזג האוויר.
אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט, והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים, אבל לאט. מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר? ברובם אני לא מוצא אותה, אך אני לא מוצא אותה.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה שלומכם?
מה אתה שומע כשהרוח מיילמת?
אתם על רדיו 106 FM, רדיו קסם. כאן איתכם אסף פרט, עורך ומגיש, ביצוע טכני דלית גלאון. ברוכים הבאים לשעה של מדברי מוזיקה. והיום אנחנו מקדישים את התוכנית הזו לאומן אחד שפרץ עשור אחרי דור רוקסן מה-90s, אבל הפך עם להקתו לאחת מהלהקות הפורצות הדרך, אפשר להגיד, והמצליחות בעשור הראשון של שנות ה-2000. אומן יוצא דופן, בעל אמירות נוקבות ולעיתים בוטות, שמעולם לא פחד לומר מה שהוא חושב. הילד הרע עם הפה הגדול והשירים המצוינים, יובל מנדלסון. הלו שייגץ.
מה אתה זוכר בסוף כשגמרת את הרע והטוב?
אז ש... ביידיש, ויובל הרבה פעמים נקרא בטעות כך, שייגץ, רק בגלל שללהקתו הראשונה קראו בשם כזה, אבל זה לא הוא שייגץ, זה להקה שייגץ. אבל תמיד היה הפנים והשם של ההרכבים שהקים, כמי שכבר מגיל צעיר היה דעתן, פה גדול, פרובוקטור, סוג של קופירייטר שהצליח לבטא את הרעיונות המוטרפים שלו לעתים דרך שירים. ובשנת 99 מנדלסון מקים את להקת הרוק הראשונה שלו, שייגץ. לפני זה עוד ניגן בכל מיני מועדוני פאנק, שם בין השאר לבש גם תחתונים גדולים על הבמה, והשם שייגץ נדבק. כשקמה הלהקה הוחלט להשאיר את השם הזה, ואנחנו כבר באלבום הבכורה של ההרכב הזה, ניו יורק רפיח, אלבום שביסס את מעמדו כאחד הילדים הרעים של עולם הרוק, למרות שברעיונות אחרי שנים הודה שהתדמית הזאת עם הפה ג'ורה לא טעמה את מי שהוא היה באמת, וזה רק היה רק חלק מהתדמית המוזיקלית שלו. אז בואו ניגש כבר ללהיט הראשון של שייגץ, שיר הנושא מתוך האלבום ניו יורק רפיח, בעל אותו שם, שיר אכזבה קשה מהחיים, אבל כמו תמיד אצל מנדלסון, המנגינה כלילה וקליטה. מי שזוכר את הקליפ של השיר, רואים שם את חברי הלהקה מנגנים בתוך אוטו זבל שנוסע ברחבי תל אביב. הלהיט הראשון של שייגץ ויובל מנדלסון. שימו לב גם לסולו הגיטרה היפה באמצע של שיקו פלדמן. ניו יורק רפיח.
אמרתם שאחרי הגשמים יהיה יותר טוב, יהיה יותר נעים. אמרתם שאחרי החגים נחזור לשגרה, נחזור כמו גדולים. אבל עברנו את הגשמים ואת סוכות והכל אותו דבר ואני אותו אידיוט שיקרתם כי עכשיו אחרי סוכות ואם אתם צדקתם למה בא לי לבכות העולם הזה מסריח מניו יורק ועד רפיח איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב אלו הם חבלי מולדת ואני רוצה לרדת עם שחורים או לבנים נמות כולנו גזענים אמרת לי שאני הכי הכי ושאין לי מתחרים וששנינו אוהבים אמרת לי שהכל ממש נפלא ושזו תקופה יפה הכי תקופה שבחיים אז איך זה שאתמול לא התייחסת אליי ולא היה אכפת לך מה קורה איתי בכלל ואיך זה לפעמים את מבינה ולפעמים את בצונה בחורה קצת לא ברורה אוי ואת עושה את העולם הזה כל כך מסריח מניו יורק ועד רפיח איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב אלו הם חבלי מולדת ואני רוצה לרדת עם שחורים או לבנים נמות כולנו גזענים העולם הזה מסריח מניו יורק ועד רפיח איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב אלו הם חבלי מולדת אני רוצה לרדת עם שחורים או לבנים נמות כולנו גזענים
ניו יורק רפיח איזה יופי של שיר פתיחת קריירה אז מי היו חברי להקת שגץ? דנה רגב הייתה על התופים, אבי מרקוביץ' על הבאס, שיקו פלדמן בגיטרה, שיקו פלדמן אגב הוא הגיטריסט של להקת המג'יקל בנד שהתארחה כאן לפני כמה תוכניות. בכל מקום לאחר הקלטת הדיסק הראשון ניו יורק רפיח עזבה רגב את הלהקה ומי שתפס את מקומה היה אסף פרייז, הוא הלו הוא אסאפיס. שמשמש עד היום בתור המתופף של ההרכב הזה, גם בקאמבקים שנעשו לאחרונה. האלבום הזה היה זועם כאמור, והנה שיר נוסף מתוכו, בו מנדלסון לא מהסס לשחוט פרות קדושות בסיתונות. שימו לב למילים, גידלתי זקן ועכשיו אני דוס ואין יותר מה לפחד, קניתי תפילין וגם אלוהים ואין יותר מה לפחד, אני עושה כל מה שכתוב בספרים, אני חייל של 100 שערים, יש לי כיפה כזאת שחורה ויש לה רקמה מזהב, ויש לי חולצה יפה לבנה לכל הימים של החג, אני מכיר בעל פה את כל הפסוקים, אני חייל של 100 שערים.
גידלתי זקן ועכשיו אני דוס ואין יותר מה לפחד קניתי תפילין וגם אלוהים ואין יותר מה לפחד אני עושה כל מה שכתוב בספרים אני חייל של 100 שערים יש לי כיפה זאת שחורה יש לה רקמה מזהב יש לי חולצה יפה לבנה לכל הימים של החג אני מכיר ויפה את כל הפסוקים אני חייל של 100 שערים
אני אהודי.
תחזרו בתשובה, כך מנדלסון אלינו, ועל האלבום הזה ניו יורק רפיח אמר מנדלסון באחד הראיונות, הייתי הילד הזה בן ה-17 עם הפה הכי גדול והביצים הכי גדולות ונהניתי מהתפקיד הזה. זה הגיל היחיד שבו אתה יכול להיות כזה ולצאת מזה בשלום מבלי להיות פתטי. האמת? נכון. שלוש שנים אחרי האלבום הזה, שיחסית גם הצליח בחנויות, מוציאים שייגץ את אלבומם השני, משקעות חריפים, בהפקת שחר אבן צור, וגם חותמים בחברת הד ארצי, פעם ראשונה שחברה גדולה ורצינית משקיעה בהם. הקשר בין יובל לבין אבן צור, המתופף של מוניקה סקס כזכור, נוצר באמצעות הגיטריסט של מנדלסון צ'יקו פלדמן, שגם ניגן באלבום הסולו הראשון של אבן צור אירומים. היה בינינו קליק מיידי, סיפר לי שחר אבן צור בשיחה שערכתי אותו לפני התוכנית. התאהבתי ברוח שלו, בטקסטים, באנרגיות. לדברי אבן צור, הלהקה והוא היו בטירוף של עבודה לפני הקלטות בחדר חזרות, עד שהלהקה ידעה כל תו וכל מכה בתוף. כשהיו מוכנים, אבן צור לקח אותם לאולפן שבו מוניקה סקס הקליטו את אלבומם הראשון, פצעים ונשיקות. הכוונה הייתה ליצור חוויה של להקה, אמר לי שחר, זה מה שהכרתי ממוניקה, ורציתי לחזור לאולפן הזה הפעם בכובע של מפיק. ומה אתה חושב בכללי על יובל מנדלסון? אני חושב שהוא איש מבריק, אומר לי שחר, ילד מבריק שגדל להיות בוגר מבריק, ראיתי את הברק בעיניים בפעם הראשונה שראיתי אותו, רואה בו סוג של אח, אח למקצוע, לזמן ולאזור ולעשייה. האמת, יש לא מעט דמיון בסגנון הפופ גיטרות של שייגץ ומוניקה סקס, מבקר מוזיקלי מסוים אפילו קרא להם הילדים של מוניקה, וגם קיים דמיון נוסף שמצאתי בין יובל מנדלסון ליאלי סובול, שני יוצרים סקרנים, דעתניים, אינטליגנטיים עם אמירה, ועל כך הוסיף שחר, יש דמיון בין השניים, תמיד אהבתי חיבור בין רוק אנד רול וטקסט טוב. אז הנה אחד השירים שהושמעו לא מעט מהאלבום הזה, משקעות חריפים, שוב, הדרך של מנדלסון לתפוס את האוזן עם שורות שמיד מושכות את תשומת הלב, כמו למשל הטקסט הבא, מרילין מונרו הייתה אצלי אתמול בלילה, אמרה לי שאני גדול, אמרה לי שאני גדול, שתינו וויסקי, דיברנו על פוליטיקה, אמרה לי שאני גדול, גופה עירום, מכוסה בפרווה, קצת קשה לה לישון בכדור הרגעה, אומרים שנהיה משעמם, חושבת על כיוון מרענן. מרילין מונרו.
מרילין מונרו הייתה אצלי אתמול בלילה, אמרה לי שאני גדול, אמרה לי שאני גדול. שתינו וויסקי, דיברנו על פוליטיקה, אמרה לי שאני גדול, אמרה לי שאני גדול. גופה עירום, מכוסה בפרווה, קצת קשה לה לישון בלי כדור הרגעה, אומרת שנהיה משעמם, חושבת על כיוון מרענן. מרילין מונרו הייתה אצלי אתמול בלילה, זרקה לי מין מבט עייף,
הפה שלה שואף נושף עשן סיגריות נדבק אל הסדינים שלי אני רוצה להידבק כל כך רוצה להתרסק ועם מטר אחד מול פני התהום צלמי פפראצ'י קצת קשה לה לנשום מילה אחת מאלילת הבלונד תראי אותי מרגיש כמו ג'יימס בונד מרלין מונרו האם תרצי להיות אשתי מרלין מונרו האם תרצי להיות האמא של הילדים שלי ביום שבת אני ואת נשתול רכבות בגינה החלום הייתה אצלי אתמול בלילה ורצה אל המקרר חשבה ששם תמצא חבר מונרו מרלין אמרה שהיא צריכה לבד הלכה אל חדר השינה ושם הנעלה עצמה בעיות אכילה ומבט מכולף תגידי כמה עלה לך לסדר את האף אומרת שנהיה משעמם ילדה יפה עם לב שלא פועם דן מרלין מונרו האם תרצי להיות אשתי מרלין מונרו האם תרצי להיות האמא של הילדים שלי ביום שבת אני ואת נשתול רכבות בגינה החלום אני ואת נשתול רכבות בגינה החלום האמריקאי הגרסה המלאה
מרילין מונרו, גרסת יובל מנדלסון. והנה שיר נוסף יפה מתוך האלבום הזה, שיר עידוד עצמי, דמות הלוזר, זה דמות שמנדלסון מתעטף בה לא מעט, יש לו אפילו שיר בשם אלוף בלפשל, שמסתכל על העולם בעיניים של מישהו שלעולם לא ישיג את מה שהוא רוצה, נותר לו רק לדמיין, לדוגמה, גשם בחוץ וזה חורף עצוב בשבילי, כובע גדול על הפרצוף רק שלא יראו שזה אני, בחורות צעירות עוד לא סיימו תיכון ויש פה 100,000 איש, אבל אני תמיד יהיה האחרון. הייתי מציע לך לנסוע איתי, אבל אין לי רישיון. הייתי מזמין אותך לשמוע תקליטים, אבל אני גר עם ההורים. מחר יהיה יותר טוב, תראי. ואם את שומעת את השיר שלי, אז תדעי שזה אני, ואם את עוברת ברחוב שלי, צלצלי לי באינטרקום. וזה גם שם השיר הבא, האינטרקום. אינטרקום.
גשם בחוץ, וזהו חורף עצוב בשבילי. כובע גדול על הפרצוף, רק שלא יראו שזה אני. בחורות צעירות עוד לא סיימו תיכון, ויש פה 100,000 איש, אבל אני תמיד אהיה האחרון. הייתי מציע לך לנסוע איתי, אבל אין לי רישיון. ואולי מחר יהיה יותר טוב, את תראי. מחר יהיה יותר טוב בשבילי. ואם את שומעת את השיר שלי, אז תדעי שזה אני. מחר יהיה בסדר, את תראי. מחר יהיה בסדר בשבילי. ואם את עוברת ברחוב שלי, צלצלי לי באינטרקום, ואז אני אקום ואפתח לך את הדלת. בלונדינית חמודה יושבת על הבר, מכווצת את האף. קיבוץ אחד ממנה ותכף אני אף. חשבתי שאולי אני אגש אליה, נתחיל לדבר, אני אזמין למשקה. אבל עד שיהיה לי את האומץ, אני והבלונדינית נחכה. אני הייתי מזמין אותה לשמוע תקליטים, אבל אני גר עם ההורים. ואולי מחר יהיה יותר טוב, את תראי. מחר יהיה יותר טוב בשבילי. ואם את שומעת את השיר שלי, אז תדעי שזה אני. מחר יהיה בסדר, את תראי. מחר יהיה בסדר בשבילי. ואם את עוברת ברחוב שלי, צלצלי לי באינטרקום, ואז אני אקום ואפתח לך את הדלת.
אינטרקום, מנדלסון, לוזר, אנדרדוג, כמו שאמרנו, אוהב להתעטף בתדמית הזאת, אבל בתכלס מדובר בילד שמנת שיודע לרדת על עצמו, וכך בשיר הבא, עם טקסט שהוא הסביר אותו באחד הרעיונות. טוב לי, סך הכל גלדלתי במשפחה נהדרת, שושלת של עורכי דין, זיהיתי את הסממנים האלה של להיות מפונק ולחשוב שהכל מגיע לי, אז אני לוקח את זה ולפחות עושה מזה שיר. אז לשיר הבא קוראים אבא עורך דין. מישהו אמר פאנק רוק?
הולך לבנק להפקיד את הצ'ק, הסלולרי צועק, אבל אני מתחמק. היה לי יום רע, אין לי עבודה, אבל אבא יעזור לי לשלם שכר דירה. שיחה בריאה על כלכלה נכונה, כפית שמנת באזור המפסעה. היה לי יום רע, לא טוב, אבל אבא יעזור לי לשלם את החוב. יש לי אבא עורך דין, יש לי אמא
ללמוד הולכים לטייל בפארק הלאומי פרצה למלחמה שכחתי מי נגד מי עשיתי אפתי השלטון התחלף צהריים בביסק איזה כיף יש לי אבא עורך דין יש לי אמא מורה טלוויזיה בחדר מס הכנסה אני לא עשיתי דבר עם המנכ״ל מדברים פה על ניתון אני לא מרגיש אותו בכלל וקו העוני נראה מרחק שנות אור נקנה אותה מסול ואז נמכור ביוקר נמכור
אבא פרופסור, אבא עורך דין ועכשיו על קו הטלפון ממתין לנו גיבור התוכנית שלנו להיום יובל מנדלסון היי יובל, מה נשמע?
היי, שלום, תודה
מה שלומך בימים אלה?
בסדר
אתה יודע שפעם חיממתי אתכם בברבי?
באמת?
כן, פעם מזמן, ב-2000 הייתה לי איזושהי להקה קטנה והיינו מופע חימום של שייגץ
איך קראו לכם?
קראו לנו זמן אוויר, אבל לא הרבה מכירים.
לא החזיק הרבה זמן אוויר, אתה אומר.
ממש לא, ממש לא. אוקיי, אז אולי ככה נתחיל איתך בהתחלה כילד. מיקלים שלך?
כילד?
כן, ילד, נער.
תראה, בבית שלי שמעו תמיד הרבה אריק לוי ויוסי בנאי. אלה זמרים ש... שאהבתי באמת מקטנות, איפשהו לקראת גיל 9-10, נדלקתי על הלהקות ב-NTV, והתחלתי ללמוד גיטרה, אני חושב שהשיר שגרם לי לרצות ללמוד גיטרה היה פויזן של אליס קופר.
אוקיי.
רציתי לדעת לנגן את
הפתיח, כן.
את הפתיח, לא יודע אם הצלחתי, לא זוכר, אבל... ואז כמובן כל מהפכת הגרנג' סיאטל הייתי נורא בתוך זה נירוונה וסאונד גארדן ו...
כן.
וכאלה וגם את הנציגות התל אביבית של, של הגל הזה זאת אומרת להקות רוק ישראלי שבשנות ה-90 אלה השנים שבהם התבגרתי
כן.
תור הזהב של
הלכת לראות הופעות ברוקסנד וזה?
לא, עד כזה ככה, הייתי קטן מדי.
כן, שלי. כן. זה,
אבל הייתי ילד כזה, בכיתה, היי, וו, זה היה קונה את כל, כל
הסצנה.
הדיסקים, כן, כל הלהקות.
ומתי התחלת לכתוב שירים?
פחות או יותר בגיל הזה. זאת אומרת, ממש קטנצ'י כזה, וידעתי שאני רוצה לנגן, ורוצה לשיר, ורוצה לכתוב את השירים שלי בעצמי, ו... וכבר כזה בגיל 13-14 התחלתי. לנגן בלהקה הראשונה שלי שהקמתי שקראו לה עתיתי מחפשת בית וזה היה כזה יותר אופן טבעי בבית ספר, בצופים, שטויות כאלה אבל אפילו הופענו בזמן אמיתי אם אתה זוכר את המועדון
כן, בטח
מועדון הפאנק שם תמיד מלא להקות, הרבה להקות של פאנק ורוק אז הופענו שם ואפילו גם בלוגוס בשבועיים האחרונים כן. שסגרו את הלוגוס, אז נתנו כזה לכל מי שרוצה פחות או יותר.
במה פתוחה.
משהו כזה, אז נתנו גם שם איזה חצי
שם. הספקת להיכנס שם, יפה. ולכתוב שירים, אמרנו, מה עניין אותך יותר, המילים או המנגינה?
זה תמיד בא לי ביחד, עד היום אגב. כאילו, כמו, קשה להסביר את זה, כי זה משהו פלאי, אבל כמו משהו שנובט בי, איזשהו זרע, הזרע של השיר, שמורכב מהמלודיה, וגם מהמילים. אני אתן דוגמה משגץ, אז כאילו, אתה יודע, זה פשוט צנח עליי. מרלין מונרו, הייתה אצלי אתמול בלילה. כן. שאני, אז כבר שמעתי את זה ככה, עם המנגינה.
עם הלחן.
ואז
אתה
אחר כך צריך לכתוב לפי הנושא.
יפה. וחלמת להיות מורה בתיכון?
לא.
אוקיי. זהו, כי יש הרבה עניין סביב העיסוק שלך, וגם אותי אישית זה מעניין. אני שמעתי על, אתה יודע, על סטינג, שהיה פעם מורה ואז נהיה זמר, אבל לא שמעתי על זמר שהפך להיות מורה.
או... אבל מה הוא היה מורה, סטינג?
סטינג היה מורה לספרות אנגלית או משהו כזה, אבל אני לא בטוח.
אינגלישמן מניו יורק, כן.
כן, הוא גם כתב את השיר Don't Stand So Close To Me, זה על איזה תלמידה שעמדה קרוב אליו מדי.
אה, מצוין.
כן. אז איך זה באמת מסתדר? כי אתה יודע, רוק אנד רול זה ההפך לגמרי מהממסד, בטח ממוסדות חינוכיים, אתה יודע, we don't need no education, איך זה מתיישב לך?
תראה, דווקא אני מוצא הרבה דמיון בין שני העיסוקים האלה. גם כשאתה בתוך כיתה ואתה צריך לתפוס ריכוז וקשב של תלמידים, אני משתמש הרבה פעמים ביכולות שבאות ידי ביטוי, גם שאני על במות. ואני חושב שגם במוזיקה וגם במה שאני עושה בתיכון כמורה לאזרחות, אני תופס את העמדה דווקא האופוזיציונית.
מה זה אומר?
זאת אומרת שמקצוע כמו אזרחות הוא מקצוע שמחשיב מאוד את היכולות של של התלמיד, לחשוב בעצמו, לגבש דעה על דברים, להשמיע ביקורת, להטיל ספק, זה גם מוזיקה טובה עושה. ולכן אני לא מרגיש את עצמי כמי שחי בשני עולמות מקבילים או סותרים, אלא אני רואה איך הדבר הזה, זאת אומרת, אני מביא את עצמי לכיתה כמו שאני מביא את עצמי לבמה.
מעניין. וכמה שנים אתה כבר מורה במשרה מלאה?
זה לא תמיד, זה משרה מלאה.
אה, זה לא?
זה משתנה, זה תלוי. אבל אני מלמד כבר 8 שנים.
8 שנים? וזה בתיכון שגם היית בו תלמיד.
נכון.
זאת אומרת, אתה מכיר טוב את המסדרונות והקירות שם.
כי קיבלו אותי כמו, אתה יודע, הבן העובד. ששם הבית.
ואיך באמת מתייחסים אליך שם? נגיד בחדר מורים, אתה נכנס, אתה סטאר כזה, כאילו, אתה שותה וקפה ומקשקש עם המורות בהפסקה?
נבחל כאן. קפה, אוקיי. אבל זה מאוד לא, מאוד לא זוהר.
כן.
אז אני אומר,
תראה
את מי כאילו יודעים, זה בית ספר מאוד גדול, יודעים מי אני, גם בחדר המורים וגם בתלמידים, אבל גם תלמידים כאלה שאני לא מלמד, כזה מין תחושה ששמי הולך לפניי, או אחריי, לא יודע, הולך. אבל בסוף זה עבודה שהיא תלוית שגרה, זה קורה יום אחרי יום, וגם התלמידים שיש, נכנס לכיתה, גם הם יודעים מי אני, מה אני, הם לא רואים בי את ה... סטאר הגדול, את אלוויס פרסלי שירד מהשמיים. לא, אני אמור שלהם לאזרחות.
וחלקם גם מגיעים להופעות שלך? זאת אומרת, רואים אותך גם על הבמה?
בשוליים, אני לא... דווקא בזה, לא, אתה יודע, לא להרבה שמחה בססון. אבל כן, יש כאלה שבאים, יש כאלה שבאים שהם לומדים אותי עכשיו, יש כאלה שבאים ולמדו אותי פעם, כל מיני.
כן, עכשיו, האלבומים האחרונים שלך, הרבה מהנושאים שאתה מלמד, דמוקרטיה, לאומיות, שלטון העם, אתה בעצם מתרגם לשירים. יש לך שיר שהוא ממש, או כמה שירים שהוא ממש הכנה לבגרות, נכון?
יש אלבום כזה, זה אלבום אחד.
אלבום, כן.
אזרחות טובה. והפרמיס שלו זה שבעצם אתה מקשיב ל7-8 שירים ו... ופעם פעמיים ואתה מוכן לבגרות.
אז זה ממש כאילו... ממש כאילו אלבום פרטי לתלמידי תיכון שלומדים לבגרות, באזרחות.
לדעתי ראשון מסוגו בארץ ובעולם. והדבר המעניין הוא שאני מקבל תגובות מתלמידים, הורים, משלימי בגרות, כל מיני, מכל הארץ, שהדבר הזה באמת עובד. זאת אומרת, זה באמת עוזר להם להביא את עצמם לבחינה ולעבור אותה אפילו בהצלחה. וזה כמובן גם באיזושהי, איך אני אגיד, פלטפורמה כזאת בשבילי, לקחת את הנושאים האלה ולהוסיף עליהם את הדעות שלי, ואת המחשבות שלי, ואת ההומור שלי, את הביקורת שלי. הכל מאוד לא דידקטי, זה לגמרי בסגנון שלי, אני מקווה, המשוחרר
לגמרי, והנה דוגמה בתוך אחד השירים האלה של למידה לבגרות, מצביעים לבד מאחורי מחיצה, ועד היום אף אחד לא קיבל שם מציצה. זה תלמידי תיכון.
כל הידוע לי, כן.
טוב, אם זה עוזר להם, אז באמת עשית את שלך. ובאופן כללי בכלל, בשירים שלך, שאתה משתמש במילים ובמושגים ובנושאים הכי נפיצים אולי של החברה הישראלית, פוליטיקה, דתיים, מאה שערים, ביבי נתניהו, רצח רבין, מה שם אתה רוצה ככה להרגיז, לעורר, להזיז את הציבור איכשהו?
גם וגם וגם וגם. כל התשובות נכונות. אני גם מרגיש שמוזיקה ובטח מוזיקת רוק זה כלי טוב להשמיע דעותיך ולהביא את תפיסת עולמך, זאת אומרת, לידי ביטוי. עכשיו, אני עושה את זה גם לפעמים שאני מפנה את זה כלפי עצמי, זאת אומרת, לא כל השירים שלי הם עם ראייה החוצה. כן. על המדינה ועל הממשלה ועל החברה. הרבה פעמים אני מפנה את זה כלפי עצמי, אבל תפק רק בעצמך, אני מוצא שזה סך הכל מגיע לכדי מיצוי שלה. זאת אומרת, אני חושב שזה לא הכרח, כן? לא כולם חייבים לעשות את זה, אבל אני חושב שלקחת שירים וכאילו לא לתפוס אותם ככאלה שיכולים להגיד משהו ברור על החברה ועל הסביבה, זה יכול להיות קצת פספוס. אז אני משתדל כל הזמן. אני גם, אתה יודע, אני גם חי ככה באמת, התחלנו את השיחה מילדותי. תמיד הייתי כזה ילד שקורא שני עיתונים ביום ושומע רדיו ויודע את השמות של כל חברי הכנסת. זאת אומרת, לכן גם הוראת אזרחות היא משהו שהוא למידותיי, כי
כן.
אכפת לי ממה שקורה כאן, ותמיד היה אכפת לי. ואז זה לא נפסק שאני
כן.
מתאר וכותב שיר.
אתה מבין בתוך
המוזיקה. כן, אני מתאר את זה גם לשם.
כן. ממש לאחרונה אתה חידשת שוב את הפעילות עם שגץ, בהופעה חגיגית באנגר 11. כן. איך היה לחזור ככה לחבר'ה ולשירים המוקדמים שלך?
טוב, קודם כל נגיד שזאת הייתה הופעה שלישית שלנו בהאנגר, זאת אומרת שה...
בתקופה האחרונה?
כן, החידוש הפעילות הוא בעצם, התחיל כבר ב-2020, טיפה לפני שהתחילה הקורונה, שפרצה המגפה של הקורונה, אז בשלוש שנים האלה אנחנו, אני מרגיש, חווינו איזה רנסנס קטן ומשמח. אחרי שלא ניגענו קרוב לעשור, אז חזרנו לפעילות מוגבלת, אבל זאת אומרת, עשינו שלוש פעמים הנגר ופעמיים ברבי ועוד כמה הזדמנויות מול קהל עצום ורב, שהדבר היפה הוא ש רובו בכלל לא היה איתנו בזמן אמת. אתה רואה תיכוניסטים או חיילים, חבר'ה שכשאנחנו הוצאנו את ניו יורק רפי, או את משקאות חריפים, הם היו, הם לא היו, הם היו על הפתיח, במצב קריאה. ואתה יודע, והם שרים את זה כאן ועכשיו.
כל המילים, יודעים, ראיתי קצת ביוטיוב,
כן.
וואו, זה בטח כיף גדול.
נקרא להם הווטרנים, אלה שהיו
איתנו
אז, אבל זה נורא יפה לראות, זה נורא משמח.
ובכללי, מעבר לשגץ, מה אתה עוד מתכנן לנו בהמשך?
תראה, ממש יצא בצירוף מקרים שקבענו את השיחה הזאת כבר לפני שבוע שבועיים, אבל ממש היום יצא קליפ חדש של המסע לפולין, שזאת להקתי,
כן.
בשנים האחרונות, מתוך אלבום, שיר מתוך אלבום, קליפ לשיר מתוך אלבום שהוצאנו באוקטובר, שנה שעברה, לפני כמה חודשים, לקראת תן לזה יום, וזה לקראת סיבוב הופעות שכבר חזנו עליו. אנחנו יוצא במרץ אפריל לשמונה הופעות, זה ברחבי הארץ. זה מה שעל הפרק, מבחינה מוזיקלית עכשיו, כן.
וככה לסיום, אנחנו שואלים כל אחד שמתראיין כאן, שיר רוק ישראלי שלא אתה כתבת, שאתה אוהב במיוחד, אם יש לך כזה לשלוף.
וואו, יש לי הרבה, למה אתה לא מכין מראש עם שאלות כאלה?
צודק.
לא, אולי אני טועה, אולי אתה רוצה
את
זה, חי.
אני רוצה את זה בשליפה, כן.
היום נזכרתי, לא יודע, שעשיתי לקפה בבוקר, ואיכשהו בשיחה גלגלה ליוסי אלפנט. זה שיר מהמם שלו, יש לו כמה, אבל מה שנקרא להיט, איך קשה.
מעולה.
שיר שאני מאוד אוהב גם, אני אוהב גם את הגיטרה שלו, אני
כן.
אוהב את הגוון שירה שלו, ואני אוהב גם את המילים, יש במה משהו חסקני כזה, שאומר כך הרבה.
נכון, פשוט ויפה.
כן.
אוקיי, תודה רבה יובל, היה ממש תענוג לשוחח.
תודה לך.
והצלחה בהמשך, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שאני הכי אוהב שלך, המילים הכי יפות.
תודה.
להתראות, ביי ביי.
מוזיקה אלקטרונית במסיבות שבולעים כדורים היא מצאה חברים חדשים היא דלוקה עליהם והם עליה דלוקים אני אקח עכשיו כל דבר שאוכל להשתמש בו אחר כך את לא תופתעי מזה שיש לי מקום פנוי ואל תתקשרי לשאול מה שלומי רק בשביל לספר לי מה שלומך זה לא יפה מצדך כל המילים הכי יפות שאמרתי לך מזמן אני לא מוצא אותן כל השעות המתוקות היא לקחה אותה איתה להיות כאן בחזרה מאז שהיא זנחה אותי ניסיתי לא הצלחה לעלות על הגל וחשבתי אולי זה עדיין מוקדם לוותר עוד היום אני ארכב על גב הסוס שדוהר למקום אחר שם הכל מסתדר ואת יודעת שאני לא יכול לשכוח איך היינו עושים אהבה מתוקה, אהבה מתוקה אלוהים אדירים זה היה משוקע כל המילים הכי יפות שאמרתי לך מזמן אני לא מוצא אותן כל השעות המתוקות היא לקחה אותן איתה היא אותן בחזרה
כן, המילים היפות, המילים הכי יפות מתוך האלבום השלישי של שגץ להפסיק לאכול עוגות, שיצא בשנת 2006, גם הוא על ידי חברת התקליטים הד ארצי, הפעם בהפקת יובל שפריר. מי שראה את הקליפ לשיר הזה גם כן כדאי לראות ביוטיוב, חברי הלהקה מתים מחום תוך כדי נגינה ומתפשטים, גם הקליפ הזה מצוין, מכניס לאווירה ועל האנרגיה הנכונה. החל מסוף העשור הזה של שנות ה-2000, מנדלסון מפרק בעצם את שגץ וממשיך ליצור בהרכבים שונים ומגוונים, כך למשל ב-2009 מקים הרכב בשם הלובסטרים, 4 שנים אחר כך יוצא אלבומם הראשון, הצורה הגיאומטרית, בהמשך משנה מנדלסון את השם ליובל המנובל, הוא מוציא אלבום בשם שירים לבלה, סוג של אלבום ילדים לא באמת, כמו שאתם כבר הצלחתם להכיר אותו, שמוקדש לביתו, בלה. ב-2014 הוא מקים הרכב בשם לואי מרשל, על שם אחד מגיבוריו, שהיה מנהיג אמריקאי, פעיל תאגידי וחוקתי, יחד עם דן תורן, יובל שפריר, שמפיק גם את האלבום הזה, אופר קורן ורועי הדס, אלבומם הראשון נקרא כל הסימנים מראים. החל משנת 2017 מופיע ומקליט מנדלסון עם להקתו, הפעם בשם חדש יובל המנובל והמסע לפולין. זה גם שם להקתו עכשווית, שם הוא מחזיר אותנו להווי התיכון, המסע לפולין, כידוע השנתי של התלמידים. מנדלסון אפילו משלב בשירים חוויות מתוך חדר המורים, שאלתי אותו על זה, שימו לב למילים מהשיר הבא, המורה להיסטוריה משה מנשנש פריחיות בפינת הקפה, המורה לפיננסים עידית מקנחת אפה במפית, מחכה שיביט. הלבבות פועמים בחזה, אך ליבו של משה לא עומד בזה, הוא נופל ונכבד בשולחן, זה סופו של משה תורג'מן, ועידית לא הספיקה לומר, הם הרי מכירים זה מכבר, לא הספיקה בכלל להגיד, ראתה בו יותר מידיד ויותר לא תגיד. יום צהוב על בית ספר עולה, השרת מודעה כבר תולה, והנוסח בהיר ותקיף, מחפשים כאן מורה שיחליף. אם לא שמתם לב, המורה בכיתה, וזה גם שם השיר הבא, ויש לו עיניים בגב, יובל מנדלסון, והמסע לפולין, המורה בכיתה.
מתחת לרצפה יושב אדם ומסתכל על התקרה, יושב אדם ומחכה שהתקרה תיפול לו על הראש, תמאח אותו יפה ודה כמו קרש לחיתוך של ירקות, יושב דקה, יושב שעה, והתקרה לא ממצמצת, אז הוא נכנס למכונים, נוסע לכיוון של רמת גן. העיר רמת גן. הבטן של אהובתי הלכה והתנפחה. בוקר טוב תלמידים, המורה בכיתה ויש לו עיניים בגב, הוא כותב על הלוח קוצים בחמסים חוות צלות בסתיו, העובדים השחורים מכים בכנפה מלחצים חלונות נכנסים אל החדר נימה המורה בכיתה ויש לו עיניים בגב, הוא כותב על הלוח קוצים בחמסים חוות צלות בסתיו, העורכים השחורים מכים בכנפיים מנקים חלונות נכנסים אל החדר
המורה להיסטוריה משה מנשנש פריחיות בפינת הקפה המורה לפיננסים עידית מקנחת אפה במפית
מחכה שיהיה
הלבבות פועמים בחזה אך ליבו של משה לא עומד בזה הוא נופל ונחבט בשולחן וזה הסוף של משה תורג'מן ועידית לא הספיקה לומר הם הרי מכירים זה מכבר לא הספיקה בכלל מחפשים כאן מורה שיחליף ציפורים קטנטנות הדובים במחילות צבועים תמיד אוכלים שאריות
המורה בכיתה ויש לו עיניים בגב הוא כותב על הלוח את מה שהיה אז מה שיש עכשיו האורחים השמורים מכים בכנפיים
המורה בכיתה, אנחנו ממש לקראת סיום, רוצה להספיק עוד שיר אחד יפה מתוך אותו אלבום. כן, ולשיר הבא מתוך האלבום הזה נקרא אחי, אחד השירים ההרמונים והיפים לדעתי מהתקופה האחרונה. שימו לב לפתיח.
זה לא רציני לחשוב שכל הכוכבים לצידי נגיד שיש לי עניינים לסדר נסכים שלא תשאל ולא אספר
עד כאן התוכנית שלנו להיום מקווה שנהנתם מדברים מוזיקה רדיו קסם 106 FM אני הייתי אסף פרט בשעה הזאת פיקוח טכני דלית גלאון
תצא מהמחבוא שלך אם יש לך
עוד עד לשבוע הבא שיהיה לכם שבוע קל ונעים להתראות
חתוך את כף היד שלך ושפוך על זה חומץ ונשפט את שבועת הצופה שלח לחמך מה בכלל קרה זה לא חשוב לי באמת זה לא תלוי בך אחי זה גם לא אחראי לחשוב שכל הכוכבים לצידי יש לי עניינים לסדר סכין שלא תשאל ולא אספר הרוח בערבי הנחלים מתגבר את השמיים בירוק הזמרגד תלמד לדבר את העברית המדוברת או שתכף ישפטו אותך חד יש מדורה ככה הוא אמר שהיא אמרה לה והלכה זה לא תלוי בך
אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM
רשת ב', כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, הנה החדשות מפי ריקי הראל. נשיא רוסיה פוטין שב ומתבטא בסוגיית הגרעין בהקשר של המלחמה באוקראינה, וקורא למשרד ההגנה הרוסי ולתאגיד הממלכתי לאנרגיה אטומית להיות מוכנים לניסויים בנשק גרעיני, אם תעשה זאת ארצות הברית ראשונה. בנאום מיוחד לציון שנה לפלישה לאוקראינה, הצהיר פוטין כי הוא משעה את השתתפותה של רוסיה בהסכם עם ארצות הברית לאי הפצת נשק אסטרטגי התקפי. בנאומו ציין פוטין כי הוא מעוניין להעמיק את הקשרים עם איראן. בתוך כך זימנה רוסיה את השגרירה האמריקנית אל משרד החוץ במוסקבה, לטענתה בשל הרחבת ההתערבות של וושינגטון באימות באוקראינה. בהודעת המשרד נאמר גם כי על ארצות הברית לספק תשובות על הפיצוץ בצינורות הגז נורדסטרים, וכי אסור לה לעכב חקירה